שלום לכולם, ברוכים הבאים למפגש ה-11 של אנשי בוקר. אנחנו היום נלמד את ברכת מלביש ערומים. אז כפי שראיתם, השאלה שהייתה במודע היא למה חיות לא מתלבשות, אז במפגש שלנו אנחנו לא כל כך נעסוק בחיות כמו בבני אדם, ויותר נכון בנו. אז ככה, אני מזכיר מה שראינו עד כה, אתם מוזמנים לקרוא בעצמכם. אני ככה רק מזכיר מה אנחנו רוצים לעשות במפגש הזה. המטרה שלנו כאן היא בעיקר להתחקות אחרי ברכות השחר, להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו היום, מה הכוחות שהוא נתן בנו, ואנחנו צריכים ככה להודות עליהם, וגם לבקש דרכם את היום הקרוב, איך הוא יהיה יותר ויותר טוב. במפגשים האחרונים ראינו את ברכות מתיר אסורים, ברכות זוקף כפופים, שנגעו בנקודה של התנועה, היכולת להיות בתנועה, היכולת להיות בתנועה לקודש, והיכולת שלנו להיות זקופים, לעמוד, ומתוך זקופות הקומה הזאת אנחנו יכולים גם לראות רחוק, באמת רק מתוך זקיפות קומה אפשר להביט למלוא אופק, והמטרה שלנו היא באמת שהנשמה שלנו תתבטא בנשמה בצורה מלאה, וזה משהו ששוזר את כל ברכות השחר, ובכללם גם את ברכת מלביש ערומים, הקשר בין הנשמה לגוף ואיך הנשמה מתבטאת בגוף בצורה הכי טובה והכי הרמונית. אז ברכת מלביש ערומים, כפי שאתם רואים, הגמרא אומרת, כי לאו ישמע די לימה ברוך מלביש ערומים, ושעה שהאדם לובש את בגדיו, הוא מברך ברכת מלביש ערומים. אז הרובד הראשוני של הברכה הזאת, כפי שאתם זוכרים, אנחנו מפתחים בכל בוקר את הרגישות שלנו להכיר טובה, וזה מתבטא על הדברים הכי קטנים, כולל זה שיש לנו מה להתלבש. אבל מעבר לכך, אני רוצה להציע בפניכם כמה כיוונים מעניינים לברכה הזאת, וככה לנסות להביא עוד איזשהו רובד לברכה ולנו בכל בוקר. מה שאני רוצה ככה על הדרך להציע זה שכל ברכות השחר לכוון בהן, איך שנקרא, הזמן דוחק, רצים, בוקר זה זמן לחוץ, אז אפילו שאנחנו מבקשים ומזכירים וכל הקונספט הזה שאנשי בוקר הוא ככה לקדש את הרגעים הראשונים של הבוקר. עם כל זאת, גם אני בעצמי, שאני כאילו בטייטל של המעביר שיעור, אני מוצא את עצמי בבוקר לחוץ, אז לפחות כל יום לקחת ברכה אחת שאנחנו מחוברים אליה, ולנסות לכוון את הלב בברכה הזאת, גם בנושא של ההודעה, של השבח, וגם בנושא של הבקשה, לכוון, ככה בדיוק מה אנחנו מבקשים ביום הקרוב, מה אנחנו היינו רוצים שיקרה. אז מעבר להודעה הפשוטה, אני רוצה להציע בפניכם כמה כוונות אפשריות. כיוון אחד שככה אני נותן אותו על הדרך, כי לדעתי הוא לא הפשט של ברכת מלביש ערומים, אבל זה רעיון ששמעתי מהרב אייל ורד, ולדעתי הוא ככה יושב מאוד מאוד טוב על הפינה הזאת. מלביש ערומים, המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים ומלביש ערומים, ואיך אנחנו יודעים שהוא מלביש ערומים? היות ואדם ואשתו, הוא הלביש אותם. ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו, קוטנות עור וילבישם, ובוא נשאל לימינו מה זה רלוונטי שניתן לאדם וחווה בגדים. אז התשובה היא לא רק להם, איך הקדוש ברוך הוא נתן לאדם וחווה, נתן בהם דעה שגזזו אותו וטבעו והרגו וטפרו ולבשו. עכשיו שימו לב, יש פה מונח פה ככה בשורה הקצרה הזאת, מונח פה איזה עמדה מאוד מאוד מיוחדת. מה שהרב יעל ורד דיבר זה בעיקר על ברכת מאורי האש, אנחנו מברכים בכל מוצאי שבת. למה אנחנו מברכים במוצאי שבת ברכת מאורי האש? שאז נמצאה האש. המדרש מתאר את האדם הראשון, יושב ומשפשף שני אבנים, וככה יוצאת האש, ואנחנו מברכים על זה. עכשיו זה לא סתם. במיתולוגיה היוונית, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני לא זוכר את השמות ואני לא סגור לפרטים, זה לא באמת מעסיק אותי, אבל את האש הביא לבני אדם איזה מישהו אחד שגנב מהאלים, ואז הוא נענש על זה. מה זה אומר? התפיסה הלא יהודית מסתכלת על כל הנושא של התפתחות של העולם בצורה שהיא לא מותאמת לאלים. האלוהים האחרים, הם יש להם את הרציונל שלהם, ויש את האדם שמנסה להתנהל בעולם, ויש איזה ניתוק בין השניים, ויותר מזה. אם האדם מתקדם יותר מדי, זה אולי מאיים אפילו. לעומת זאת, היהדות רואה בעין טובה. מה זה רואה בעין טובה? אני משתמש באיזה לשון כזאת שנשמעת הודעה לתקשורת. להפך, הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתפתח, הקדוש ברוך הוא נותן בהם דעת לגזוז ולטוות ולהרוג ולטפור וללבוש. זה לא סתם איזה ככה טעות. להפך, הקדוש ברוך הוא בקלות יכל להביא להם באמת את כל הקולקציה האחרונה של חברת בגדים מסוימת. אבל לא, הקדוש ברוך הוא נותן בנו את הדעת. וכשאנחנו מברכים על ביש הרומים, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנותן בנו את הדעת. ובעצם את האמון תמיד לפתח את העולם. וזה ברכת מאורי האש. ברכה שבעצם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נותן לנו את הדעת לפתח את העולם. ואת האמון שהוא נותן בנו לפתח את העולם, זה באמת מתחבר לכל ההקשר של ברכות השחר, על האמון שהקדוש ברוך הוא נותן בנו. אבל זה לדעתי קצת כוונה שחורגת מהסדר הפשוט של הברכות, ומהמילים על ביש הרומים, אבל עדיין, היות וההערה הזאת של רב אייל ורד היא נפלאה, אז אמרתי אני אשחיל אותה, דרך דבריו של רוקח, זה נראה לי אפילו מסתדר מצוין. הייתי רוצה רגע לחזור אלפי שנים אחורה, ולהגיע לאדם וחווה, ולשאול שאלה. אנחנו יודעים שאדם וחווה חטו בעץ הדעת, ובעקבות החטא הם גילו שהם עירומים, והקדוש ברוך הוא נתן להם בגדים. לפי זה, לא בטוח שהדבר הראשון שנכון לברך עליו בבוקר זה על הבגדים, הרי זה פשלה. אנחנו כל פעם נזכיר את חטא עץ הדעת שבעקבותיו נוצר הצורך בבגדים. אז מה שהייתי רוצה ככה במפגש הקצר, להיכנס לנושא שהוא ארוך ממפגש ואולי משנת לימודים, כל הנושא של חטא עץ הדעת שהוא ככה רווי בתפיסות שגויות, ובשביל ללמוד אותו לעומק צריך ללמוד אותו לעומק. אבל הייתי רוצה ככה לדלות משם נקודה אחת, ושככה תאיר לנו ביחס לברכת מלביש הרומים. לפני שאני אכנס, נראה ככה מהיר שהרש"ר הירש אומר שהלבוש הוא מחנך את האדם לשוב למעלתו הראשונה. אחרי החץ יש לנו איזה תיקון, תיקון שמתבטא בלבוש. אנחנו כרגע עוד לא יודעים מה צריך לתקן וכל זה, אבל אני רק מבחינת הגישה שלנו פה בלימוד שהניסיון הוא לכוון את הלב למה כוונת הברכה, אז יש לנו פה הודעה על עצם זה שיש לנו את היכולת לחזור למעלה הראשונה, וזה קצת מתחבר לדברים של הרוקח, היכולת שלנו לתקן. הקדוש ברוך הוא לא מאמין בנו רק שנעשה דברים טובים, הוא גם מאמין בנו גם כשאנחנו עושים טעויות, והוא נותן לנו את הדרך לתקן. אז זה ככה שני כיוונים בברכה, ואני רוצה ככה להיכנס איתכם רגע לשנת בריאת העולם, ולמורה נבוכים, זה יכול להיות קצת נושא מורכב, אבל באמת ננסה ככה לדלות ולהתקדם קדימה. אז אני מזכיר, אני מביא את המקורות לפניכם, אתם מוזמנים לקרוא אותם מעצמכם. אני, או שאני אגיד בעל פה, או שאני אשלוף מדי פעם משפט. המורה נבוכים, שכתב הרמב״ם, מתייחס לשאלה ששאל אותו חכם אחד. אני מציע לקרוא את זה בפנים. מי שרוצה, אני אשלח לו את המקור. והחכם הזה שואל, מה קרה אחרי חטא הדעת? מי שקורא את הפסוקים בצורה פשטית, נראה שלאדם לפני חטא הדעת, הוא היה כמו בעל חי, בלי ידיעה, בלי עומק, בלי הבנה, ופתאום אחרי חטא הדעת, כמו שהנחש אמר, אז פתאום נהיית כאלוקים, פתאום אתה חכם, פתאום אתה מבין, פתאום אתה שניכם, פתאום אתה שם לב שאתה ערום. והרמב״ם מעריך להסביר שמה קרה בחטא הדעת, מה נענש האדם. יותר נכון, בוא נתייחס כאן, לא מה היה החטא, אלא מה נענש האדם. לפני חטא עץ הדעת, אומר הרמב״ם, האדם היה יודע, השכל הניג אותו, הוא היה חכם ופיקח והכל. אבל דבר אחד, הוא לא היה מונח בו. הוא ידע את המושכלות, הוא לא ידע את המפורסמות. מה זה המפורסמות האלה? מפורסמות זה כל משהו שהוא הסכמי. הוא לא אמת ושקר, אלא הוא יותר בתחום הזה של האם זה טוב, האם זה רע, האם זה גאווה, האם זה נכון, זה לא נכון. הכל התערבב. ואם לפני חטא עץ הדעת, האדם ידע בדיוק מי הוא ומה הוא עושה, אחרי חטא עץ הדעת, אז הרגשות הם התחילו להתערבב בסיפור של הדעת. כבר אין דעת ישרה, להפך. אין דעת ישרה, יש דעת שמעורבבת בנפש, מעורבבת בגוף, מעורבבים בתאוות, כן, תאווה הוא לעיניים, וזה היה החטא שלו, כן, שמשכל טהור, הוא הגיע למציאות כזאת שמאוד מאוד 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 מעורבבת. אני אשאל פה שאלה שאני לא אענה עליה, אתם, מה שנקרא שיעורי בית, אם באמת הוא היה כל כך ישר בשכל, אז איך הוא בכלל התפתה לחטא צדת, איך זה קרה בכלל? הרי הוא לא היה אמור להתערבב עם שום דבר חיצוני. אבל זה ככה שאלה לפיתוח. מה שהייתי רוצה, ככה באמת ביחס לבגדים, שפתאום מתעוררים, זה להביא את דברי המלבים. ובעצם המלבים, אני משליך אותו על דברי הרמב״ם, מה היה לפני חטא הדעת ומה אחר כך, במילים שקשורות לברכה שלנו. מה היה קודם החטא? אומר הרמב״ם, אומר המלבים, לפני החטא, הנפש לא הייתה מורכבת בגבייה בהרכבה מזגית, אלא בהרכבה שכנית. מה הכוונה? לפני החטא, הנפש היא לא הייתה בתוך הגוף מעורבבת. זאת אומרת, כשאני מדבר, שימו לב, האמת, נושא שאולי אפשר לפתח אותו. כמה פעמים אתם אומרים את המילה אני במהלך היום, ובאיזה הקשר? רוב האנשים אומרים באמת אני, הם לא מתכוונים לגוף שלהם, מתכוונים בעיקר לנפש שלהם. אבל פה מה שאנחנו רואים, היחס בין הנפש לגוף, הוא לפני החטא הוא היה מאוד מאוד ברור. יש לנו נשמה, היא מתגלית מהנפש, והנפש הזאת היא בתוך הגוף. הרכבה שכנית. זה הדרך שלי להתגלות בעולם. הגוף היה אצלם כלבוש. יש לי לבוש. כשאני מחובר לנבואה, התפשטה נפשה מגופם. כשאני אוכל, אז אני אוכל. עכשיו, זה נושא שאפשר עוד להאריך בו, אני ככה רק רוצה לדעות את הנקודה, שהגוף היה אצלם כלבוש. מה הכוונה שהגוף היה אצלם כלבוש? זאת אומרת, כמו שאני לובש בגדים, ככה הם לבשו את הגוף. לא היה איזה ערבוב כזה שגרם לבלבול, כמו שראינו ברמב״ם. ממילא, מהרגע שהיה את חטא הדעת, מה שקרה, הגוף התמזג עם הנפש, והרגשות של האדם, והמחשבות שלו, הכל נהיה ערבוב אחד גדול. ומאז הוא כבר לא יכול ללכת ערום, מהסיבה הפשוטה שהוא חייב בגדים, כי הגוף והנפש שלו הם כבר אחד. עכשיו, ביחס אלינו, אני אגיד את זה במילים אחרות רגע, לפני שאנחנו מתקדמים למקור הבא. בעצם, אם אני אגיד את זה, אז לפני חטא הדעת, הגוף לא התנגד לנפש. לא הייתה לו עמדה, הגוף לא הייתה לו עמדה, הוא היה כלי שרת של הנפש והנשמה. מהרגע שהגוף אכל מעץ הדעת, והנפש והגוף התערבבו, מה שקרה שנהייתה לו עמדה. ומהרגע שנהייתה לו עמדה, נוצר גם הפער, שזה בדיוק תמון במילים, ויהיו שניהם רומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, זה קודם חטא הדעת. אחרי חטא הדעת, אז הם מתבוששים. מה זה מתבוששים? מאיפה נוצרה הבושה? אז הרש"ר הירש אומר לפניכם שהבושה היא נוצרת מפער. הבושה נוצרת מפער. אם אדם חש שלא השיג את מעלתו ולא הגיע לדרגה הנדרשת ממנו, אז הוא מתבייש. והקדוש ברוך הוא בכוונה עשה את זה. הוא רצה שהאדם ידע תמיד שיש לו לאן להתקדם, כן? וחסד השם על האדם הוא נתן בליבו את רגש הבושה. כדי שהאדם ידע שתמיד יש לו לאן להתקדם והוא ישמור על עצמו. אבל מתי נוצר החודש, הצורך הזה בבושה, והצורך הזה בזה שתמיד נדע לאן להתקדם? זה רק כשהגוף יש לו עמדה, והגוף הזה יש לו עמדה, והיא מתנגדת לנשמה, ואז לפעמים אני הולך אחרי הגוף, והנשמה מרחוק, ואני מרגיש בושה, כי אני לא מגשים את מה שהנשמה שלי רוצה. ולפני חטא הדעת, הגוף והנשמה היו אחד. כל עוד עבדו בגוף אחד לרוח אחת ולאל יחיד ומיוחד, לא היה להם שום בושה. כי לאדם הראשון ולחווה אשתו לא היה פער. אז היום אנחנו אחרי חצי צהלת, אנחנו כבר עם הפער. והפער הזה ככה מותיר בנו רושם של גנאי. העירום הזה הוא מותיר בנו רושם של גנאי. וכל עוד אנחנו לא מתלבשים, אז אנחנו עלולים לתת תוקף רק לגוף שלנו. הרב קוק לפניכם אומר דבר כזה. עצם החוש שיש לנו לכך שאנחנו מבינים שעירום זה דבר של גנאי, אז זה דבר נפלא. למה זה דבר נפלא? כי מהרגע שאנחנו שמים לב שעירום זה לא דבר נורמלי, אז אנחנו זוכרים תמיד שאנחנו זה לא הגוף שלנו. מה אני מתכוון? בכלל כל מידת צניעות, כל הנושא של הצניעות, הוא נושא שהוא לא מדבר רק על נשים, אלא מדבר על כלל ישראל, על כלל האדם. והנקודה המרכזית של צניעות, זה המטרה לזכור שאנחנו, זה לא הגוף שלנו, אנחנו ביטוי של הנשמה. והבגדים הם הדרך שלנו לזכור את זה. אדם לובש את בגדיו כדי לזכור שאני זה לא הבגדים שלי. אני זה לא רק לא הבגדים שלי, אני זה לא הגוף שלי. הגוף שלי הוא פה כלי כדי לבטא את הנשמה. ואם אדם וחווה לא היו צריכים בגדים, כי הם ידעו שהם כלי של הנשמה וזה חי בצורה הרמונית, אנחנו צריכים תמיד תמיד תזכורות. ובעצם, הבגדים, אני, אולי במהלך הדורות נוצר איזשהו מצב כזה שהבגדים כבר נהיו כלי להעצים את הגוף. אבל באמת הרצון הפנימי של בגדים, הם לא שהם יבגדו והחליפה מחליפה וכו' וכו', אלא שבאמת הם יהיו תזכורת קבועה לכך שאנחנו, זה לא הגוף שלנו. אז מעבר לזה שאנחנו מודים על החוש הזה, בברכת מלביש ערומים, אני מחבר את כל מה שככה אספנו בדרך, אנחנו מודים על זה שאנחנו זה לא הגוף שלנו, אנחנו מודים על החוש הזה, על העירנות הזאת שאנחנו יותר מהגוף שלנו, ועל זה שיש לנו את הבגדים כדי ללבוש אותם. אז אנחנו תמיד מבקשים שהגוף שלנו באמת יהיה מחובר לנשמה, שהגוף שלנו לא יהיה איזה חצה, לא יחצוץ בינינו לבין אור הנשמה. וכשאנחנו מבקשים בברכת מלביש ערומים שהקדוש ברוך הוא ילביש אותנו, אז ככה אפשר לחבר פה דברים שהיוסף תהילות אומר, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ילביש אותנו. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ילביש אותנו בלבושים שבעצם יבטאו, שלא יהיו כל פעם איזשהו ניתוק בין כל מה שקורה, אלא באמת ביטוי, ביטוי הרמוני בין האור הגדול, עם כל הצמצום שעובר בדרך מלמעלה, אבל שיתגלה בצורה טובה כאן במציאות. אז זה כיוון שני שהוא קצת עמוק, אבל אני חושב שאי אפשר בלעדיו בברכת מלביש ערומים. ואני רוצה על גביו להוסיף עוד כיוון שלישי ואחרון. הנושא של הלבושים, אם אנחנו מחפשים ספר שעוסק בו, אז מגילת אסתר, כל הזמן לבושים, 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 ותשלח בגדים להלביש ותלבש אסתר מלכות, מסומן לפניכם. הייתי רוצה להתרכז במשהו מעניין שאומר התפארת שלמה, וזה על הפסוק הזה. תשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. אז אני אזכיר רגע סקירה קצרה מהמציאות. מרדכי שומע את כל אשר נעשה, ולובש, קורע את בגדיו ולובש שק ואפר. אסתר שומעת על זה, ותתחלחל למלכה מאוד, ומיד שולחת את התח שתביא לו בגדים. ונשאלת השאלה, מה זה יעזור? מה זה יעזור? לטובת מה את שולחת לו בגדים? הוא השנייה קרא את הבגדים שלו. מה, את רוצה שהוא יקרא את כל הבגדים של המפעל? של מה? אלא, עונה התפארת שלמה, תשובה מדהימה, ואני חושב שהיא צריכה ככה ללוות אותנו. בתודעה לפחות, בבוקר, או בכל רגע נתון. וקוד המפתח כדי להבין את זה, הוא שלבוש, הלבושים שלנו, הם הנהגות. הם הנהגות. אנחנו מתלבשים, אנחנו לובשים הנהגות. ויש מחלוקת בין מרדכי ואסתר. מרדכי אומר, המציאות כרגע, הבעייתית של הגלות וצער השכינה, הם דורשים איתנו עבודה של סיגופים לתענית. ולכך אני מוריד את הבגדים הרגילים שלי היומיומיים, אני שובר את השגרה ואני לובש שק ואפר. וזאת הדרך שלנו להתמודד עם הצרה הזאת. לעומתה, אסתר רוח אחרת הייתה עימה. אסתר אומרת, אין השכינה שורה מתוך עצבות. אם אנחנו רוצים לגדול, אם אנחנו רוצים לגדול מתוך הצרה הזאת, כי צרה זה אותיות צוהר ואנחנו צריכים לקדם איזה משהו מהלך חדש, אני אומר זה גם ימי הקורונה וכל זה, אנחנו צריכים לא רק לראות איך אנחנו שורדים, אלא עושים מהלך מחודש שהקדוש ברוך הוא ככה עושה ושאנחנו רוצים להיות חלק ממנו. אז אסתר המלכה, היא יש לה רוח אחרת והיא אומרת, אנחנו רוצים שמחה, אנחנו לובשים בגדי מלכות, אנחנו רוצים להביא שמחה. על ידי השמחה, שימו לב איזה ביטוי זה, על ידי השמחה מגיע למעלה העליונה. על ידי השמחה אנחנו יכולים לשנות את כל המציאות. ומה שאסתר עושה, היא שולחת לו בגדים. זאת הייתה כוונתה ששולחת לו את הבגדים. היא רוצה להביא אותו לידי שמחה. אז אני יודע שאנשים בקהל מבינים מאוד את החיבור בין בגדים לשמחה, אבל מעבר לזה, יש תמון כאן עוד דבר נפלא. במגילת אסתר, אם אתם זוכרים, אמנם עבר זמן מאז פורים, אז יש את הזמן שאסתר מצווה לעשות, גם היא יודעת להשתמש בתעניות, מבקשת שכולם יצומו עליה בפסח, והיא ניגשת לאחשוורוש, וכולם במתח, ומה היא מבקשת? היא מבקשת לשבת למשתה. סבבה, אז אמרנו, היא לא רוצה מיד לבקש את מה שהיא רוצה לבקש, רוצה לשבת את זה במשתה בצורה נעימה וטובה. מגיע המשתה, מגיע המן, מגיע אחשוורוש, ומה אסתר עושה? וכולם שואלים מה היא עושה, כל הפרשנים מנסים להבין מה היא עושה. מה בקשתך, אסתר המלכה? אני רוצה שכולם, שנעשה משתה גם מחר. למה? למה לעשות משתה גם מחר? למה? תסיימי עכשיו את הסיפור, תגידי, הנה, האיש הזה רע מאוד וכולי, מה את מחכה למחר? ומה שקורה באותו ערב, נראה לנו גם לא חלק משמעותי מבחינת העלילה של מגילת אסתר. באותו הלילה נודדת שנתו של אחשוורוש, המן מגיע ומוצא את עצמו מוליך את מרדכי בפרס בבגדי מלכות. כן, שמתם את המילה בגדי מלכות? לזה בדיוק אסתר חיכתה. אסתר רוצה סימן מלמעלה שההנהגה שלה נכונה. ולכן היא מחכה עוד יום אחד ולוקחת את הסיכון הזה. ומה שקורה באותו לילה, מרדכי מוריד את שק ואפר על ידי המן ולובש בגדי מלכות. בגדי מלכות. ופה אסתר עושה, פה המדרש מספר, זה דבר שהתחדש לי ממש כשלמדתי את הדברים. אסתר עושה מהלך מלמטה, מה שנקרא. אסתר הולכת ומחפשת את כל נגני הרחוב שלא מצאו עבודה במהלך הגל השני, לוקחת את כל ה-7,000 נגני רחוב שהיא מוצאת ושולחת אותם, שהאירוע הזה שמרדכי מסתובב עם בגדי מלכות על הסוס שרחב עליו המלך לא יעבור ככה בשוליים ובאיזה כותרת צדדית בוויינט, לא, זה הכותרת הראשית, כל הזמרים הולכים וקוראים לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, ואיש אשר המלך חפץ ביקרו זה לא רק המלך אחשוורוש שאנחנו יודעים, זה גם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רוצים יקר, שמחה. אם אני לוקח את זה אלינו רגע, אני חוזר מפרס לכאן, אז הנקודה היא לבושים, אנחנו לובשים בגדים. איזה בגדים אתם לובשים היום? אז חוץ מהבגדים הפיזיים, איזה הנהגה אתם רוצים שתלווה אתכם היום? אז אם למדנו מאסתר דבר אחד, אז הלבוש הכי טוב, הבגדי מלכות הכי נכונים, הם השמחה. אין השכינה שורה במקום הסות, אנחנו צריכים שמחה. כשאתה מברך מלביש הרומים, אתה מבקש שהקדוש ברוך הוא ילביש אותך שמחה, ובו זמנית, אתה יודע שאתה גם אפשר להתלבש בשמחה. גם אם אתה לא הכי שמח בעולם, אפשר ללבוש שמחה. באמת, אני רק רוצה לסיים במשפט שקראתי של הרב קוק, שאומר שממש מתחבר ככה לברכות השחר, שהשמחה מגיעה בעקבות ההתחדשות. אם האדם מתחדש, אז באה השמחה. וכל ברכות השחר, מה הם אם לא התחדשות אחת גדולה? כל הזמן להתחדש, לזכור שאנחנו בריאה חדשה, בכל רגע חדש, הקדוש ברוך הוא נותן בנו עוד פעם אמון. איזה שמחה זה? איזה שמחה זה? אז צריך ככה, כל פעם שפותחים את הארון בגדים, לפני שאומרים, אין לי בגדים, חפש את השמחה איפה היא נמצאת, וללבוש אותה. אז אני רוצה לסכם את מה שראינו היום. אז א', ראינו שהלבוש הוא תוצר של חטא אדם הראשון, אבל אנחנו מודים על היכולת להיות בתיקון. זה ככה, רש"ר הירש, ואספתי איזה הערה נפלאה של הרב ורד, על זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתפתח, הוא נותן לנו את התבונה לבחור את הבגדים. שני הכיוונים הללו הם כמובן על הכוונה הפשוטה של ההודעה, אנחנו מודים על כל דבר שאנחנו פוגשים אותו בבוקר. מעבר לכך דיברנו על זה שהצניעות היא תזכורת לכך שאנחנו יותר ממה שהגוף שלנו אומר. אתם זוכרים, דיברנו על אדם הראשון וחווה, מה שקרה שם זה שנוצר נתק בין הגוף לנשמה, הגוף פתאום נהייתה לו עמדה, ואנחנו לובשים בגדים כדי לזכור שאנחנו יותר מהגוף שלנו, ואנחנו מודים על כך שאנחנו ערים לכך שאנחנו יותר מהגוף שלנו, ואנחנו מבקשים להעצים את המעבר שהבנו ונגלה אותו ונבטא אותו במציאות. וגם כאן חוזר לעצמו יחס בין הגוף לנשמה. רק בחיבור בין שניהם אנחנו נגיע ליהוד התיקון השלם, ואנחנו רוצים שהגוף יחזור למקום הנכון שלו, יחזור למקום המדויק שלו, ושבעצם הוא יהיה כלי של הנשמה ולא יהיה איזה משהו שהוא חושב שהוא עומד בפני עצמו ומערבב ככה את כל הנפש בתאוות, ובמקום סתם לאכול, כי אנחנו צריכים לאכול, אז זה נהיה טייבה מה שנקרא. ובאמת אנחנו נראה את זה גם בברכה הקרובה, ברכת הנותן לאף כוח, עד כמה היחס בין הגוף לנשמה הוא חשוב. אנחנו לא רק מודים על הנשמה, אנחנו מודים על הנשמה שהיא בקרבנו, וברכות השחר אנחנו מתפללים שהגוף לא יהיה חוצץ בפני הנשמה, להפך שהוא יאיר את אור הנשמה. והדבר האחרון שראינו זה שבגד הוא גם הנהגה, וזאת ההזדמנות לבקש בגדים שידייקו את עבודת השם שלנו בהנהגות נכונות. בדרך כלל שמחה היא לבוש הכי טוב, ופה אני נותן עוד טיפ לעצמי, ואתם מוזמנים גם לקחת לעצמכם. כמו שאדם מארגן את בגדיו יום לפני, אז לבחור את הבגדים הכי טוב, להכין אותם מראש, להכין אותם מראש. וכמו שאת הבגדים מוכרים מראש, אז את ההנהגות, לתכנן מראש את מה הולך לקרות איתי מחר, מה אני רוצה שיהיה איתי מחר. וכמו ששמים את זה בערימה ליד המיטה, כל אחד יש לו כיסא, כן? וכל אדם יש לו כיסא ליד מיטה, אז מעבר לזה שהוא שם את הבגדים, שישים ככה גם את המחשבות הטובות שיש לו לגבי מחר, אפילו הוא יכול לכתוב לעצמו את התכנונים לגבי מחר. בעזרת השם, שנזכה כולנו, ברוך ה' לעולם.